שלום וערב טוב, ברוכים הבאים. שבוע חדש. מה שאומר רבי נחמן בתורה ראשון ב', כי יום המחרת עולם אחר לגמרי. תורה ראשון ב' זו אותה תורה בלכתי מאורן שנאמר בה היום אם בקולו תשמעו, כלל גדול בעבודת השם וישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום אין בעסק פרנסה והצטרפותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום ואותו השעה. יש פה משימה, לשים משהו מנגד עינינו. מה לשים מנגד עינינו? את היום הנוכחי ואת השעה הנוכחי. זה להיות בקשר עם היום, עם השעה. נגיד ערב טוב, נעים מאוד מיכי, נעים מאוד, שעה 8:15. מה שלומך, מה שלומך? שעה איזה בשום מקווה. שעה יקרה. יום יקר. גם ביטוי מעניין, לא ישים לנגד עיניו כי אם. טוב, לא ישים, כי אם. אל תשים לנגד עיניך כלום חוץ מי או כי היא אותו יום ואותו השם.
זה נתחבות שאומרים
לי את זה
תחבות אני תחשוב על מחר
לעתיד כמו שנקרא. ראשית, אני רוצה מאוד להוקיר את ההורים שלך לשידור חי שהם ילדו אותך כל החיים דלק יחס לתכנים, זה מאוד מרגש ולשמוע שהם ידעו אותך. אני מקווה שאני יודע להחזיר להם טובה בחזרה. זה כמו סוג שאלה, מצד אחד אתה אומר לימדו אותך לחשוב על המחר, על העתיד, ומאידך רבינו הקדוש אומר שלא ישים לנגד עיניו כי מתי יום אותו השעה. אפשר לומר שהדברים מתיישבים, אנחנו יכולים לעשות תוכניות ארוכות טווח ולהציב יעדים ומטרות ולבנות חזון. אחרי שהחזון והיעדים ברורים, תשומת הלב היא באותו היום ואותה השעה שעומד. בסדר? ומה שאומרים שלך לימדו אותך, לפחות בהיבט הזה עוד בתוך. כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. אי אפשר לו לשא מסע כבד כזה. הביטוי הוא נדמה לאדם, עניינות שלו. אם מזמינים סבל לקחת איזשהו מסע, והסבל בא לתת הצעת מחיר, והוא רואה שזה למעלה מכוחותיו, יגיד מצטער, לא משנה כמה שתשלמו לי. לא יכול, אם הוא אדם מקום, לא יכול לתת את השירות הזה. אבל, שיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. אבל כשיחשוב שאין לו, כוונאי, אלא, צריך להוסיף את המילת קישור הזו, אלא רק את אותו היום. לא יהיה לו נוסע כלל. אז פה מאוד בולט העניין הזה שמצד אחד ההפך ממסע כבד זה מסע קל. פה רבי נחמן אומר לא יהיה לו למסע כלל. לא יהיה לו למסע כלל. רק צריך לזכור שזה סוג של שיעורי בית. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו יום, איך אפשר להיכנס להתבוננות כזו, לדמיון כזה, שאין לו אלא רק את אותו יום? אפשר לומר, יש הרבה דברים שאנחנו מנסים לייחס בהם, אבל הם לא באמת שלנו. אולי כרגע הם ברשותנו. רבי נתן רומז, יש דבר שהוא באמת שלנו. זה היום הנוכחי. השעה הנוכחי. אם אנחנו עושים את העבודה שיחשוב על אותו היום. יכול להיות מאוד. שבן אדם הוא טרוד, שיהיה קשב וריכוז, אז אין לו גם את היום הנוכחי. יש אנשים שיש להם דאגות, הידעתם? גם פה בתל אביב. בדרך כלל הדאגה זה סביב הפחד לאבד משהו. יש עוד דאגות, אבל ניתן לזה תשומת לב. והדאגה היא גורמת לאבד את מה שהוא הדבר הכי עיקרי שאנחנו צריכים לקחת עליו אחריות, זה על היום הנוכחי. יש דיבור של חז"ל, היכן שהוא, איזה הוא שותה. מי שמאבד מה שנותנים. גם בן אדם יש לו רכוש, יש לו ממון, צריך לשמור עליו. אומרים שדווקא הצדיקים שמשיגים את ממונם ביושר, הם יותר שומרים עליו. מה שיכול לכם לראות כקמצנות חלילה, דווקא שצדיקים ממונם חביב עליהם. ככה אומרים חז"ל. כמובן שאם הוא נאבד או קרה משהו שלא באשמתנו, אז להצדיק עלינו דין שמיים. כל עוד תלוי בבן אדם, לא להתייחס לזה בזלזול. להגיד הכל משמיים, הכל. מה שצריך להיות יהיה. לעשות את ההשתדלות, לשמור על זה. ביטוי מעניין, איזו שותה מי שמאבד מה שנותנים לו. יש חכם ויש שותה. יש נבון ויש שותה. שותה שאתה מאבד את מה שנותנים לך, אתה לא שומר על זה. הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לקחת עליו אחריות, זה על היום הנוכחי. כי אם היום חומק לנו בטרדות שלנו, בלי שהייתה לנו בו הנוכחות, זה בבחינת שוטה. לכן, כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם, שלא ידחה את עצמו מיום ליום. למור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה ובכוח כראוי וכיוצא בזה בשער עבודות. מה נאמר כאן? וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. היה ראוי שאומר, גם שלא ידחה את הדבר שבו הוא מעוניין. פה נאמר שלא ידחה את עצמו. ומנחם רומז שכשאני דוחה משהו שאני צריך לעשות או רוצה לעשות, ואני אומר מחר, בעצם דחיתי את עצמי. זה ביטוי מאוד מעניין, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לא ידחה את עצמו. מה היה צריך מלדחות את עצמי? לקבל את עצמי. להסכים לקבל את היום הנוכחי, וגם להסכים לקבל את עצמי. נאמור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר עבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום, אותה השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. לא תכננתי את זה ללמד, היום. רק כן פתחתי, בברכת הערב טוב, המילים כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום אותה השעה. העולם שלנו מורכב מהיום הנוכחי ומהשעה הנוכחית. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. יכול לומר לכם, להתראות בעולם הבא. העולם הבא הוא יום המחרה. זה גם הביטוי עולם הבא. הוא עולם שהוא בא אליי. היום אם בקולו תשמעו. הקדוש ברוך הוא פונה אליי דרך היום הנוכחי. הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אליי רק דרך היום הנוכחי. היום דייקה, זה אחת התורות המפורסמות בליקוטי מוהר"ן. צדיק מיבנאל מאורו שכתב את הספר באורך מלא עם פתיחה קשה, הוא נקרא שמירת ובדיוק בזמן, לא יש לך. הוא קורא לזה שמירת הזמן. העניין הוא שצריך גם לחפש את ההדרכות ואת הרגול המעשי בכל דבר בעניין הזה. שלא יחשוב יום לחברו, יש פה לחשוב. שימו לב, יש פה שמיעה, יש פה את כל כמעט את החושים, יש פה שמיעה, נכון? היום בקולו תשמעו, זה הכותרת של הכי. להיות בנוכחות, ומה שמתהווה עכשיו זה לשמוע את כל השם. יש פה שמיעה. יש פה את כוח המחשבה שמוזכר בטקסט, זה שלא יחשוב מיום לחברו, רק תחשוב ליום. יש פה ראייה, שלא ישים לנגד עיניו כאילו אותו היום, זה מה שימוש בכל החושים. ובכל בינתיים הוזכרו שמיעה, ראייה ומחשבה. זאת אומרת לתרגל השמירה על היום הנוכחי, כי אמרנו שוטה זה מי שמאבד את מה שנותנים לו, אז ההפך מזה זה חכם למי שיודע לשמור את המתנות שהוא מקבל. להשתמש בהם בפועל, לא רק לשמור אותם בבואים. אצל הפולנים שמקבלים סכום יפה או מערכת כלים יוקרתית, נהגו לשמור בבוידים, שיהיה. גם כשזה, תראו, זה לא הגיע משום מקום ההתנהלות הזאת. בפולניה היה לזה צידוק בעניין. מה? לא יודע, אני יודע שהיה לזה צידוק. כל התנהלות בדרך כלל היא באה סביב איזשהו רגע, איזשהו אילות, איזשהו עניין, איזשהו... ובאמת, גם דברים שהיו שומרים בבוידים, היה מגיע הזמן שלהם, זאת אומרת שהמערכות כלים היו דבר מאוד יקר. מתי שהוא שאחרי 5 שנים שהם היו בבוידים, גם השתמשו בהם. בקטע הבדיחתי זה כביכול של עולם לא משתמשים בו. זה נראה בפועל. בשביל אורי שאלה אתה מתכוון. תודה רבה. גם מאוד להעריך את מה שיש. רוצה לספר לכם בדיחה. אינני יודע אם זה לגמרי קשור לשיעור, זאת אומרת, עדיין אני יודע. אחרי זה תהיה סייעת לשמע שזה קשר. בדרך כלל, לא תמיד אני בא עם בדיחה מוכנה. בדרך כלל לא. יוצא סייעת את השם השם גם תלך וגם מתתאים לשיעור. על מול קהל עם לב פתוח, בטח תהיה סייעת את השם השם שאני יודע לקשר. התחיל בכך שבשבוע שעבר בשיעור שלי בירושלים, הספרתי בשם הרב גזנצון, שאישה אחת עשתה איזה מעשה טוב ובא אחיה או השד, כמו בסיפורי הגדות, הג'ין, ואמר לה, תבקשי משאלה. והיא אמרה, אני רוצה שבעלי יסתכל רק עליי, כל היום. כי בא להסתכל עליי כל היום. אז היא הפכה אותה לאייפון. יש גרסה שאומרת גלקסי וכו'. סיפרתי את זה בשיעור, ואחת המשתתפות אמרה, היא הוציאה מזה תוכן עמוק. אמרה, אתה יודע למה זה ככה? כי כשכבר היה לה הזדמנות לבקש משאלה, אז היא ביקשה שיהיה לה טוב דרך זה שמישהו אחר ישתנה. זו הייתה הטעות שלה. מאוד שמחתי בזה שיש פרשנות ל... הרב הזה נסו סיפר לי את זה בהקשר, רצה להגיד לי מה, מה קורה היום עם, ה... עם הטלפונים, עם האליל החדש. כמו, יש הרי מדרש חזל שאומר שלאביו של אברהם אבינו היה חנות של פסלים וכל אחד יתאים לעצמו פסל אישי. לכן אני חושב שהטלפונים החכמים, בתור אחד שגם מבלה איתו לא מעט במהלך היום, כי מה זה בעצם מריאה? זה משהו שאתה מקבל ממנו את החיות. הטלפונים נותנים לו כל כך הרבה חיות, מפגים את הבדידות, את השיעמון, את ה... תוסיף עוד מיני, זה כרגע מה שעלה לי, בדידות השיעמון. לאנשים כל כך הרבה מולם, כולל אני, כן? זה הבדיחה שהוא סיפר לי ככה לתת לזה את הדבים. אז אתה מסתתק, אתה אמרה לי, אמרה שהיא ממש נגעת לי, שהיא מצאה בזה תוכן, אתה יודע למה, היה לה עת רצון. לא בכך שיש כאלו סיפורים אמיתיים על הפייה, שהיא עדיף פייה משל, נכון? מלאכית. זה כבר... אומרים לה, יש לך עת רצון, משהו, תבקשי משהו שייטיב את מצבך, אז היא בעצם מבקשת שההטבה תבוא דרך זה שמישהו אחר ישתנה. וברור לנו, בהכרה מפוקחת, כשאנחנו בהכרה מפוקחת, כשאנחנו לא בהכרה מפוקחת, גם אנחנו מבקשים שמישהו אחר ישתנה בשביל שלנו יהיה טוב. אבל כל עוד אנחנו לא נוגעים, לא נגועים בזה רגשית, אנחנו יכולים להבין וזה לא האידיאל, שהמצב הרצוי הוא שנחווה הטבה במצבי זה שאנחנו נשתנה. טוב, ואז כמה עוד עומדת, ומה אני רוצה לספר בדיחה, שמע על הג'ינים, על אחר. אחד יושב בבית קפה עם מצית סיפור יוצרתית. וזה אחר משחק זה, פתאום מופיע הג'ין. אומר לו, פקש משאלה. אומר לו, אני רוצה קפה הפוך. היה ככה סלסולים, משן, ענפל, וקפה הפוך לעבר. ידע יושב איזה חבר, כולו בהתפעלו. אומר, מה אתה מתפעלו? שוב המשך שחק בחצי. אחי הג'ין, אומר, מה אתה רוצה הפעם? יאללה, תביא לו לחבר שלי קפה שחור. דין דין על סלסולי השן שיש בקומצים כאלה, על הדין. קפה שחור. חבר של ידו שהיה איש עסקים, כל כך היה בהתפעלות, הוא אומר לו, תמכור לי את המצית לסוף. אלו, מה קרה? חדובה כזה לא מוכרים. אין לזה מחיר. אלו, מה אין מחיר? אני אתן לך. לי זה 50 דונם אדמה בגליל, להחזקת מניות בכמה מפעלים גדולים, אני אתן לך סכום מדהים על זה. אלא עזוב, זה לא הדבר שמוכל. אחץ עליו, הבטיח לו מה שהבטיח, חתמו הכל מסודר, העביר לו את המציא. טוב, הוא בא הביתה מאושר, יושב במרפסת, תשחק במציא, הופיע ג'ין, אומר לו, מה תבקש? אומר לו, תן לי פי 10 מכל מה ששילמתי עבור המצית. אומר לו, חביבי, הוא לא אמר לך שיש לנו בתפריט רק הפוך או שחור? בשלב הזה אפשר לומר, ואני נמשל מובן. אני נמשל מובן. מה הבנתם? שאנו עכשיו אני אמשיך לליקוטי מוהר"ן תורה ריש עין זין וגם אותיות של המילה עזר, זה לכם קל לזכור עזר כנגדו. הטקסט שרבי נחמן מדבר על חשיבותו ועוצמתו של היום הנוכחי זה אותיות ערב, ריש עין בית. זה מעניין שאצל חסידים מאוד החשיבו את הדיבור החיובי ולדוגמה שמספרו את הליקוטי מוהר"ן שבסך הכל במקום לתת מספרים לפרקים או לתורות של רבי נחמן נתנו אותיות פרק א', פרק ב', פרק ג', וכשזה הגיע לריש עין, זאת אומרת יש תורה ריש סמכת, 269, ריש עין, רק לכתוב את האותיות ריש עין זה גם יכול להיראות כמילה רע, למרות שזה רק מספור. שינו פה וכתוב עין ריש. תסתכלו אבל לכתוב מוהר"ן. במקום שכתוב ריש עין, שזה ריש, עין ריש. אחרי זה ריש עין א' זה חוזר להיות לפי הסדר. ריש עין ב', איזה מילה לא נעימה זה יכולה להיות? רעב, גם כן, כתבו פה ערב. מה שתסתכלו בעצמו זה מודעות שהמספור עצמו גם יהיה חיוב. אחרי זה בפעם השלישית בריש עין א', שזה גם המילה רעה, כתוב עין ריש א', עזרה. מה? ככה בחר כנראה רבי נתן, אני מסתר את זה. רק שעקיו. זה אני אומר על סמך הנחה, לא שהסתכלתי בדפוס הראשון. טוב, אז אם ככה בוחן פתע בזיכרון קצר מועד, איזה מספר זה בליקוטי מוהר"ן הטקסט שמדבר על חשיבות של הנוכחות ביום עכשיו?
ערב.
שם אומר רבי נחמן, הפרקטיקה של זה, מי שרוצה לעבוד על זה, זה נשמיעה, ראייה ומחשבה. ולחשוב, אומר שלא ישים לנגד עיניו כי אותו היום, על הראייה הוא ממש אומר לדמיין מול עיניי רק את אותו היום, על המחשבה אומר שלא יחשוב מיום לחברו, על המחשבה בפרקטיקה אומר מה לא לחשוב, שלא יחשוב מיום לחברו, והשמיעה זה היום עם הקולות ישמעו, להיות, ומנחם מחדש, להיות בנוכחות, בהוויה זה לשמוע את כל השם. לא רק נוכחות, זה לשמוע את כל השם. יום בקולות ישמע. עכשיו אני עובר תורה ריש עין זין. דע, כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד השונאים לומר, כמו שעושה לי, כן אעשה לו כנגדו. עוד מעט נסוגלן. יש בן אדם שיש מישהו ששונא אותו. מכל מיני סיבות, כן? יכול להיות קינה, יכול להיות... בלי יכול להיות, יש לי שונא אותו, חולק עליו. ולפעמים הוא מנסה לגרום לו לרעה. עכשיו, למה לא לעשות את זה? אין לעמוד עצמו כנגד השונאים, לומר כמו שעושה לי, כן יעשה לו כנגדו. זה גם העניין של נקמה. נקמה, כדאי לדעת, שבין אדם לחברו זה איסור מהתורה, לא תיקום ולא תיתום. לעומת לעומת זאת, אם זה נקמה מול אויבי ישראל, זה נחשב לכבוד השם. כביכול, למה? כי כשאויבינו פוגעים בנו, הם לא פוגעים בנו כפרסונל. הם כביכול נלחמים באלוקי ישראל, במה שהשם יתברך בעצם. אני אומר את זה רק כהערה במסגרת וחוזר על הפרסונל. כשמול אויבי ישראל זה חילול השם לא במקום. באדם הפרטי מול אויביו האישיים, זה חילול השם כן למקום. וזה מעלה נפלאה. רק פה אנחנו מכניס אותנו להיבט מאוד פרקטי שאני מניח שלא שמעתם עליו. ואם שמעתם עליו, אשריכם. אז קודם כל הכותרת, לפני שהוא מנמק, דע, כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד השונאים, לומר, כמו שעושה לי, כן, נעשה לו כנגדו. מדוע? ופה עכשיו בחשיפה ראשונה, למרות שהטקסט הוא פה, בינתיים שהחשיפה ראשונה בפרסום ראשון, כי זה גורם שהשונא יבוא למבוקשו, לראות בו חס ושלום מה שהוא רוצה לראות בו. מרבי נחמן, יש בן אדם ששונא אותך. הוא רוצה להזיק לך. והוא עושה פעולות גם בשביל להזיק לך. מרבי נחמן, בשביל שהשונא יצליח להזיק לך ולממש את מחשבתו השלילית, הוא זקוק לשיתוף הפעולה שלך. בלי שיתוף הפעולה שלך זה לא יעלה בידו. מהו שיתוף הפעולה שלך? לרצות לעשות לו כמו שהוא עושה לך. כרגע תסתכלו על זה רק כחוקיות שרבי נחמן חושף לנו מעולמות הנסתר. חוזר שוב למילים, כי זה גורם שהשונא יבוא למבוקשו לראות בו, חס ושלום, מה שהוא רוצה לראות בו. זאת אומרת, זה גורם שהשונא יצליח במזימתו. מה שנדרש לשונא להצליח במזימתו, שהיא תעלה ותצליח, זה שיתוף הפעולה שלך. מהו שיתוף הפעולה שלך? לרצות לעשות לו כמו שהוא עושה לך. והוא מסביר. כשרבי נחמן מתחיל טקסטים במילים דע, זה אומר השגות שהוא מביא מעולם האצילות. זה השגות שהן לא של שכל אנושי, זה לא של היגיון, זה לא של ידיעות אנושיות, זה בא מעולם האצילות. דעת עליונה, ראשית דעת.
מידה כנגד מידה.
ממשיך ואומר, אז מה כן? אני מוסיף גם שאם הטקסט הדיבורים הללו מעלים בכם קושי, תנו לו את מלוא תשומת הלב בקושי. לא צריך להסכים וגם לא להתנגד, רק לשמור רעיון חדש. זה אין לי מה לימדה. כשלומדים רעיון חדש, קודם כל להבין מה הוא אומר. לא למהר להסכים, גם לא צריך להתנגד. זה השלב, זה של רבי נחמן. שלב ראשון אנחנו רוצים לשמוע, לקבל את התמונה. אז מה כן? רק עד רבה. גם זה מעלה הרבה שאלות פרקטיות. לפעמים אנחנו רואים, זה מעלה הרבה שאלות שמתחילות במילה אבל. תדעו שכל השאלות שעולות לכם לגיטימיות. כל הקשיים שעולים בעקבות את זה לגיטימי. כרגע אנחנו רק מציגים פרזנטציה. פעניין. מרק עד רבה. ראוי לדון אותם לקו זכות. מי זה אותם?
שמונית.
ולעשות להם כל הטובות. בחינות. ואלה, כל עוד הוא דיבר, לא לעשות להם שלילה, עוד זה הנסבל, פה אומר, ראו לדון כאן ועשות, לעשות להם כל הטובות בחינות, ונפשי כאחר הכל תהיה. זה מופיע בתחילת 18 הסיומת, ונפשי כאפר. בואו נשתף בכל.
מי שמרחם על אכזרים, סופו,
מתחזר, חולה. לא, לא שם
מה אמרנו? זאת ההקדמה?
כן.
מה? רזטנט, זה אנחנו רק מציגים את זה. אז גם אם עולות שאלות, תניחו להן. מבחינת לנפשי כאפר לכל תהיה. כמו האפר שהכל דשים עליה. והיא נותנת להם כל הטובות. האדמה אנחנו הולכים עליה. דורכים עליה, נכון? היא נותנת להם כל הטובות. אכילה, ושתייה, וזהב, וחסד, ואבנים טובות. הכל היה מן האפר. כמו כן. וכמו האפר שלמות שכולם דורכים עליו, הוא נותנת כל הטובות. כמו כן, אף על פי שהם חולקים עליו ומבקשים רעתו, מי זה?
שונים.
השונים. אף על פי כן, יעשה להם כל הטובות כמו האפר כנל. כמו האפר כנל. כנל זה כמו האפר. תנו להתנגדות, רק תגידו לה, אני... התנגדות יקרה, יש לך את מלוא המקום, אנחנו כרגע רק מקשיבים להצגת הנושא. והוא כמשל, אל תשכח שהכלל שאמרנו מקודם לגבי ההבדל בין נקמה פרטית לנקמה של עם ישראל, זה תקף גם לגבי פה. פה מדובר בתוך העם. והוא כמשל, כשאחד חותר תחת בית חברו, עכשיו בואו נסתכל רק על המשל, בלי לחשוב על הנמשל. יש בן אדם שרוצה לחדור לתור בית חברו, לעשות מנהרה, עוד הכל היום, לעשות מנהרה, בשביל להגיע אליו לתור ביתו, לפרוס ולהזיק לו. אם הוא יעמוד עצמו, בעל הבית, ויחתור גם כנגדו, מה קורה עם בעל הבית? יתחיל גם כן לחפור מתוך הבית. לכיוון אותו אחד שחופר לי בחוץ. מה יקרה?
זה לא אותה הדרך שלו.
אזי בוודאי בקל יבוא החותר למבוקשו.
יהיה לו את המקום.
אבל אנחנו מדמה את זה, זה ההצגה העליונה שלו אומר, ברגע שאני בעצם מבקש לעשות לשונא כמו שעשה לו, אומר זה לתרום לו, זה בעצם, זה רבי נחמן משתף אותנו בהשגה רוחנית, הוא אומר, זה לרחם על האכזר. הוא בעצם אומר, אתה, יש דרך רוחנית, סוד רוחני, שלא ידוע לאדם הפשוט, רק למי שיש לו דעת על יומות הלבים. אומר רבי נחמן, הדרך של השונא חס ושלום להשיג את מבוקשו, יש רק דרך אחת, והיא על ידי שיתוף הפעולה שלך. בלי שיתוף הפעולה שלך, הוא יתקל בחסימה רוחנית שמבוקשו השלילי לא יצליח. מה צריך לקרות בשביל שמבוקשו השלילי יצליח? שאתה תתחיל לפעול באותו תדר אנרגטי מולו. שתרצה לעשות לו, לפגוע בו כמו שהוא רוצה לפגוע בך, ואז זה משחרר את הצופן, את הקוד הנסתר, שמאפשר מה? את מבוקשו השלילי לבוא לידי ביטוי. תזכרו, זה רק הרגע פרזנטציה. זה רק מצגת. אבל, אני לא אספר לכם כמה קשיים ושאלות לי עלו מול הטקסט הזה. אבל כרגע אנחנו רק יהיה. אבל, כשאחד חותר הכוונה מבחוץ וחברו עומד בפנים ושופך אפר ועושה תל כנגדו איפה שהוא מתכנן שהחפירה תגיע הוא שם כל הזמן עוד מוסיף עוד אפר עוד אפר אזי מפיר מחשבתו זהו מישהו שמגיע קרוב לבית, וכל מה שהוא חופר זה מתמלא בעוד אפר ועוד אפר, הוא לא מצליח לעשות מנהרה, כל הזמן אתה מכניס שם עוד אפר. עדיין מפיר מחשבתו, ואינו יכול השונא לעשות מבוקשו. כמו כן, אין לעמוד כנגד השונאים, לעשות כנגדם, שזהו בחינת שחותר גם כן כמו השונא, שעל ידי זה יבוא למבוקשו בקל. למרות שיש פה קל אינטליגנטי, אני אומר שוב כמו לעצמי, תנו לתיאוריה להדד. אל תסכימו, אל תתנגדו. רבי נחן הציג פה ידע מאוד מעניין, מאוד קשה לקבל, לא צריך לקבל, זה מידע תיאורטי. אבל על ידי בחינת עפר, הרי גם במשל הזה של המנהרה, של מישהו חותר דרך את חברו, אז מה אומר, שפוך עפר. הוא הסביר לי קודם עפר, זה גם מצב נפשי כעפר לכל תהיה, זה לעשות טובה. אבל על ידי בחינת עפר, בחינת נפשי כעפר כנל, על ידי זה מפיר מחשבת השונא כנל, ואזי קורא שחד ביפול, כי נופל ונשאר בהשחד שקרה על חברו על ידי האפר שנשפך עליו. יש פה התפתחות מעניינת. מה ההתפתחות? שאם בן אדם משחרר את מחשבות לעשות לשונא כמו שהוא עושה לו, ובוחר לדון אותו לכעסות ולעשות לו טובות, אומר רבי נחמן, מה הסיומת תהיה ש... שהאפר ייפול על השונא, ובעצם השונא מה שהוא תכנן לעשות לזולת, הוא בעצם מביא את זה על עצמו. עכשיו, מה הקושי שעלה לי עם זה? אני אספר לכם על הקושי שלמדתי את התורה הזו בלי תירוץ. אפשר למסור שיעור ולהגיד שאלה בלי תירוץ, בלי ביור. רק יש לי אמון שאם אני אגיע בזה עוד זמן, יתגלה הביור. כרגע אין לי. אחד הקושי שעלה לי, בעצם רבי נחמן מציג פה תיאוריה איך להפיל את השונא שלנו. עכשיו, בעצם זה לא להפיל אותו. זה רק בעצם לגרום לכך, אני לא יודע מה הוא חושב עליי. אני יודע רק שאם הוא רוצה שיקרה לי דבר שלילי, אני פועל שהשלילה הזאת תבוא על עצמו. אי אפשר לקרוא לזה נקמה, כי אני לא רוצה שיקרה לו משהו רע. אני רק, יכול להיות שהוא בכלל חושב עליי מחשבות טובות. רק אני בעצם עושה פעולה רוחנית, שבמידה ויש פה מזימה שלילי, המזימה הזו לא תגיע אליי, והיא ואימא יפגע בו עצמו. קצת במשפטים האחרונים תרצת את הקושייה שלא הצעתי לכם. הקושי שעלה לי שאומר לדון לקו זכות ולעשות לבן אדם טובות זה קצת קשה, או אולי זה לא נכון, או זה צורם קצת שלהיכנס לתדר של לדון לקו זכות ולעשות לזולה טובות, כשכל המזימה שלי או כל הכוונה שלי שעל ידי זה הוא ייפול. קודם כל זה הקושי שעלה לי. בעצם רבי נחמן אומר, כי רבי נחמן פה מצב, הוא אומר, רבי נחמן, למה זה כדאי לך? הוא בעצם אומר, תדע לך, זה כדאי לך לדון אותו לקו זכות, כי על ידי זה הוא... מה שהוא רוצה שיקרה לך, יקרה לו. הקושי שעלה לי מובן? רגע, עוד לא לבאר אותה, אני רק רוצה... רגע, עוד לא לתרץ, רק לנסות להבין מה היה קשה לי, יכול להיות שלך זה לא קשה.
הבנת?
מה? לחזק את הקושי שלי, זה רק יכולה לדבר.
אם אתה אומר, אני אמן טוב. אני לא הוא כתב, מה שנתפסתי אני בהתחלה, זה שהוא לא כתב שהפעולה שלך, כתב הרצון שלך, זאת אומרת, הרצון שלך להחזיר לו, הוא זה שפוגע בך. וכלומר, גם מניסיוני, בתקופתי האחרונה, זאת אומרת, באמת הוויכוח הראשון הוא קשה, כי אתה יכול לתקוף לכף זכות בשכל כמה שאתה רוצה, אבל עם הרצון וזה, זאת אומרת, הנפש עדיין לא שם, אז אולי אתה יודע, פייקית, עשי לי מייקית בעוד 30 שנה, והרבה עבודת נפש, אבל אני אומרת, זאת אומרת, זה לא ישר פועל את פעולתו, אולי זה פועל במידה מסוימת.
אנו צפות תדעו, שאנחנו לא אמורים ליישם את זה, רק גילו לנו סוד מעלומות העליונים. אז על גבי הקושי הזה, שלכאורה, באדם יכול לעשות טובות ולדון לקו זכות, שהמוטיבציה הנסתרת שלו, שיקרה משהו לא טוב לזומן.
אולי אם זו
המוטיבציה
הנסתרת, אז אולי זה לא יעבוד.
אבל לא, זה דברים מפורשים, זה מה שרבי נחמן אומר. הוא אומר, למה כדאי לך...
זה קורה כחוק, לא מכיוון ש... זאת אומרת, יש עניין...
אני רק אומר, למה כדאי לך שזה יקרה?
כי זה יפיל אותו.
כי זה יפיל אותו.
על פנם זה נראה כאילו הוא מציע פה איזה טקטיקה שבעתיה אתה יכול לנצח את היריב. לא בדרך הזו, בדרך הזו. זאת אומרת, אם אתה הולך איתו... ראש בראש, נאמר, הוא רוצה למקום ולגדור וכולי, אז אתה כמו מביא את זה על עצמך. זה לא דרך טובה. באופן, אל תשים שריון כזה, תשים שריון אחר כדי להציל את עצמך. אבל זו תפיסה שהיא כמו, יש בה נגיעה אישית. ואני חושבת שהחוק שעליו הוא מדבר, הוא מעל הטבע, במובן של יכול לעבוד באמת עם נגיעה אישית. ואנחנו גם רואים את זה בקריאת שמה שעל המיטה. שבו אנחנו מתפללים שאף אחד לא יענש בסיבתי ובגללי ולא בגלגו הזה ולא בשוגג ולא בטח ויש פה רזולוציה שלמה שבו אנחנו מבקשים שאף אחד לא יקבל איזשהו עונש ואני חושבת שפה זה באמת עניין שאתה נכנס לזה לא יכול להיות מצב להגיב באופן הזה ולרצות שיהיה לי מישהו רע זאת אומרת כשאתה נמצא בתדר הזה שלא להחזיר אתה לא רוצה שיהיה למישהו. המניע, הנסתר, לא יכול להיות, זה לא יעבוד. אתה לא תצליח להיות שם.
תודה.
גם קוראים את הפעולה רוחנית. אני לא משתפת פעולה. אני לא רוצה לגמול רעה, אני עשה לי רע. למה אתה נקרא פעולה רוחנית?
אני חייב לקרוא לזה פעולה רשמית.
לא, אני טובה, למה רוחנית?
פעולה.
שאני פסיבית?
לא, פה מסתבר שמעניקים בהנחיות ולא להישאר פסיבית. איזה נתן הנחיות, מה ההנחיות? בהתחלה הוא אומר רק לא לרצות לעשות לו כמו שעושה לי. וההנחיות, החיוביות שאחר כך ראוי לדון אותם לקו זכות ולעשות להם כל הטובות.
הוא אומר
כדאי גם שזה התוספת שלך? לא, כך כתוב. אומר רק עד רבה. עד רבה זה ממש שהוא אומר, עכשיו אני אגיד לך מה כן לעשות, כמה תחמה, רק עד רבה ראוי לדון אותם לקו זכות ולעשות להם כל הטובות.
לא, אוקיי, ואחר כך
אומר,
כדאי כי?
לא, לא, לא. אני לקחתי את זה לשפה החופשית, הילדית, מה שאני ראיתי. עכשיו, תוך כדי דיבור זה קצת התבהר לי, גם בזכות מה ש... אני לא תכם המחכים. איפה אני יודע מה הסונט רוצה לעשות לי? יש דברים שרואים, הוא אומר בו מפורש, כמו שעושה לי כן לעשה לו כן נגדו. לדון לקו זכות, המושג לדון לקו זכות, זה למצוא עוד מניע לפעולה של השונא, מניע מלבד המילה אינסטינקטיבי שאני אחס לו כוונות זרות. זה בעצם הביטוי לגדור לקד צפון. ויש פה גם עוד נקודה. מה בעצם רבי נחמן? הוא לא אומר שיקרה לזולת משהו רע. הוא אומר, אם כוונתו הייתה לרע, אז הוא פשוט יפגוש אותו בעצמו, זה הכל. הרי אני לא מייחל לו שיהיה לו רע, כי אני דן אותו לקו זכות. אם אני דן אותו לקו זכות, בזה בוודאי אי אפשר לזייף, כי אז אני לא מיישם את ההוראות. לדון לקו זכות זה משהו שצריך להתבצע. זה לנסות להיות יצירתי ולייחס לפעולות של השונא מניע אחר ממה שמחשבתי הראשונית מעלה. זה בעצם לדון לקו זכות. ואז אני באמת משחרד את זה, אני באמת בא בענווה, אומר, אני לא יודע, אני גם לא רוצה שיקרה לו רע, אני בסך הכל אומר שאם יש לו מחשבות חיוביות או מניעים אחרים, אז בוודאי שאני מוכן לקבל את האפשרות הזאת. ואם יש לו מניעים שליליים, אני לא מאחל לו שום דבר רע, אני רק אומר שמה שהוא מכוון עליי זה בסך הכל להביא את זה על עצמו. אני לא יודע מה הוא מכוון. אולי הוא בכלל דואג לטובתי הנסתרת, אז זה אומר שזה גם יבוא אליי. הטובה. מה שמתבאר לי תוך כדי, מה שלא היה שלמדתי את זה לבד, לקוח שמתכנסים בצוותא, שברגע שאני הולך על המהלך של רבי נחמן, אני נכנס למימד של ענווה. כי לדון לקו זכות זה בעצם להגיד אני לא יודע. זה נכון שהוא עושה פעולות על מי. כשאני אומר, כמו שעושה לי כן, אעשה כנגדו, זה קודם כל כבר להיות בוודאות למניעים שלו, לרצונות שלו. המושג לדון לקו זכות, מה שתמון שם זה לשחרר את התפיסה שלי על השונא.
תמוני ההידרדרות של המצב.
אני ברשותך לא רוצה להתייחס למשפט, כי הוא כביכול הוא מאוד פרקטי. כל זה עניין רוחני נסתר גבוה, אומר, אני משחרר את התפיסה שלי על המצב.
אני משחרר כל התייחסות אליו, ומתפקד בהתייחסות שלך אל עצמך, זאת אומרת, אתה קובע לעצמך איפה אתה.
כן צריך פה להתייחס אליו, כי לדון לקו זכות בכל זאת הוא עדיין הנושא.
הוא מציין שם והתייחס.
הוא אומר, רק לדון לקו זכות, ראוי לדון אותם לקו זכות, עדיין משאיר אותי מול הזולת, אבל לקו זכות. רק שימו לב, הילד הקטן שקרא את הטקסט, מיד אמר איזה יופי רב נחמן מלמד טקסט, איך לגרום לשונא רע. זה אני אומר ההסתכלות שלי. אבל עכשיו השיעור הוא לא אומר את זה, הוא רק אומר, אם מחשבתו הייתה, כשאתה בא בענווה אתה לא יודע מחשבתו, אתה רק אומר, אם מחשבתו הייתה מחשבת זדון, זה באמת עניין, זה יישאר אצלו, מחשבת הזדון תפגוש אותו. אם מחשבתו הייתה חיובית, היא גם תפגוש אותו. יד פתוחה, אצבע על הטקסט. מה איזה אפלה מפלה? ראוי לדון אותם מקו זכות. לעשות להם כל הטוב. עכשיו, אף על פי שהם חולקים עליו, מקשים רק טוב. אני לא אומר לכם ליישם את זה, כי היישום של זה, יש עוד הרבה שאלות אחרות שלא אלה, שלפים להעמיד גבול מול הזולת. רק עיקר הסעיף נקרא לזה, או המידע הראשוני שלדעתי כן ניתן ליישום בכל מצב, הוא קודם כל מה לא לעשות. אין לעמוד עצמו כנגד אסונים למור, לומר כמו שעושה לי כן, יעשה לו כנגד. אני יכול להגן על עצמי, אבל לא לעשות, לא להיות אקטיבי כביכול, לנקום בו או לדרוש רעתו. זה רלוונטי רק למי ש... זה רלוונטי. אם רוצים ליישם את זה, גם נגיד את התפילה של רבי נתן הגדול על התורה הזאת. אני מבקש את ילידה. זה לא אומר שאני מוזמן לא לעמוד על שלי. זה אומר שאני רק מוותר על המקום שנרצות ברעתו. כן יכול לבקש שיהיה מוגן, כן יכול לבקש שיהיה שמור מפני ההיזק שלו.
זה יכול להיות משהו ש... שאתם אומרים שמחכים לדזיונות. לפעמים שיראה לי, שזה... הוא אמרה לי שזה לא טוב, כי אז אתה מזגח את המוכר, חשבון זה שמישהו אחר זה.
דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, עין ממה שהראה להם הוא דבר גדול מאוד. ביטל מאורן ריש למדלה. דולר. אבל פה זה כתוב לפי הסדר, ריש למדלה. דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, עין ממה שהראה להם הוא דבר גדול מאוד. אבל לידי זה נתאר מחשבתו. מי מדלה קצת? כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע. דהיינו שיש כנגדו מעשיות של רשעים. בליקוטי תפילות, רבי נתן הליקוט תורה בליקוטי מורן כתב תפילה. כמעט לכל תפילה. כתב שם, רבונו של עולם, תזכה אותי להבדיל בין סיפורי מעשיות של צדיקים לסיפורי מעשיות של רשעים. רק אני מתייחס רגע למשפט, כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהיינו שיש כנגדו מעשיות של רשעים. היא סיפרה לי שהיא דווקא שמעה את זה בשיעור של איזה חבדניקי שהביאה את התפילה הזו של רבי נתן. התייחסה למשפט הזה שכנגד כל סיפור של מעשה צדיק יש כנגדו בדיוק מעשה של רשעים. זה בתוכנו, כשאני מספר לעצמי סיפור כמה אני לא טוב, כמה אני ההפך הנכון, כמה אני לא ראוי, זה סיפורי מעשיות של רשעים. כשאני מספר לעצמי איך שלמרות הכל, הטוב שביזה המהות, זה התוכן האמיתי של חיי, זה סיפורי מעשיות של צדיקים. ממש התלהבתי ששמעתי את זה, מהפרשנות היפה הזאת, כי זה מתייחס למשפט שזה מול זה. את כל יום כותבת סיפור. עכשיו, הסיפור זה לא רק שאת מתנהגת, או איך אתה מתנהג. זה מה אני מספר לעצמי עליי. האם אני רואה את עצמי כנכשל, כלא מוצלח, כלא טוב, כלא ראוי? איך אני בוחר לספר את הסיפור שלי? היום זה מאוד נפוץ, הביטוי הזה. מה הסיפור שלך? מי תהיה בלי הסיפור שלך? שעושים הרבה עבודת נפש מודרנית, עכשווית, עם הביטוי הזה. כמו מהאסתר מייזלי, שאותה גברת חבדית, של הקורס על סיפורים, על טיפול ועם סיפורים מעשיות. מצדיקים בכלל, לא סיפורים מעשיות של הגמרא. הביא את התפילה הזאת. כך התפעלתי מהעניין. זה היה דיבור בין דקה בסך הכל. לפעמים אנחנו מדברים כאן שתי דקות, אבל באותו יום זה היה... התחלה היא נתנה לי לקרוא את התפילה, היא הביאה לי דף כזה, היא אומרת, מה אתה, תהיה סיפורי צדיקים, סיפורי... וכתוב המבט הזה, המבט הזה שזה מול זה, יש לנו עבודה לספר סיפורי מעשיות של צדיקים, על ידי זה נתאר מחשבתו. מה בעצם רבי נחמן אומר? שבקלות מאוד, הרי לכאורה, הנה נמשיך את המהלך של אותה גברת יקרה. איפה אנחנו מספרים סיפור מעשיות של רשעים? אחד ראית מישהו שהוא בעניין של התקצות, בעניין של חסידות, שהוא יספר סיפור מעשיות של רשעים? הגיור הזה הולך מצוין, כל יום ויום בוחרים האם לספר סיפורי מעשיות של תקווה, של עידוד, של התחזקות, של ראיית הטוב, של ראיית היש, או לספר לעצמנו סיפור כמה המצב לא טוב, כמה המצב היא מייאש, כמה המצב על הפנים, כמה הזולת שלילי. בחרתי להביא את זה עכשיו מול מה שלמדנו, שלדון את הזולת לקו זכות זה לספר סיפורי מעשיות של צדיקים. כי גם כשאני בא לספר מה עשו לי, לא אחד ששונא אותי או חולק עליי, באוזני המאזין, אם אני משתף חבר טוב, זה סיפורי מעשיות, נכון? אני צריכים להגיד נכון. וזה סיפורי מעשיות מאוד מעניינים, יש לי פרקים, יש לי התפתחויות בעלילה ושמעות. אז מבין שלושה שלבים שרבי נחמן אמר, עם התפתחות שיחתנו, אפשר לומר שהשניים הראשונים הם יותר סבירים. השלב הראשון הוא אומר, אל תגיד כמו שעושה לי כן אני אעשה לו, זה קל לנו לקבל, זה סביב. זה לא ממש מעורר התנגדות. לדון לקו זכות זה גם עוד אפשרי. זאת אומרת, יותר צמצמנו שמה שמקומם שם שאומר לעשות לו טובות ככה. נו אז. שתיים מתוך שלוש הנחיות שקיבלנו זה... מה? זה התפתחות יפה, וזה אומר שאנחנו עוד לא מבינים איך הנחיה השלישית יצאה לשלילית, כן? זה לא בכדי, איך הנחיה השלישית? גם תפגוש את הסכמת הלב. אז גם לשמוח בה... שבשיח משתם, הגענו להבנה שהשתיים הראשונות הן ברות יישום. הן פוגשות אותנו גם כמתחילים. ובאמת יש את העניין הזה של ענווה מול השונא, כי לדון לקו זכות זה ענווה. למה זה ענווה? כי אני אומר, ענב זה ההפך מישהו שבא לדבר באופן מופרט. אני לא אומר לדון לקו זכות שאומר שאני לא בטוח
שהסיפור מולי זה סיפורי מעשיות של רשעים, זה בעצם מעלה זו לקו זכות. רוצה לקרוא לכם כמה שורות מאות ענווה בספר המידות. על ידי ענווה מאריך ימים, על ידי ענווה תחילתו נשמר, על ידי ענווה מתבטל פחד האויבים, על ידי ענווה מתבטל המחלוקת והיסורים, על ידי ענווה הכל עמו בשלום, על ידי ענווה בכם, על ידי ענווה הקדוש ברוך הוא זוכר אותו, למרות שהמילה ענווה לא מופיעה פה, זה הפרשנות הסוציאטיבית שלי, להסכים, לנסות, נדון את השונא לקו זכות, זה יכול להיות רק על ידי ענווה. כי אם אין ענווה, אני אומר, איך אני יכול לדון לקו זכות? מה, אני מרמה את עצמי? הנתונים כל כך ברורים וזועקים לשמיים שהוא... מה אתה מבלבל את המוח לדון לקו זכות? מה, אתה עובד על עצמך? מה כן היכולת לדון לקו זכות? זה להיכנס למה שאתה אומר, זה ממש פרקטיקה של ענווה, היא בראת איסור. הוא אומר, אני מסכים. עצם זה שאני נכנס לאיסור, הוא אומר, אני מסכים להיענות לאפשרות שאני לא יודע.
זה טועה.
לא השתמשתי בביטוי הזה. אני מסכים לאפשרות שאני לא יודע. אני מסכים גם להעלות את האפשרות. וכך. ופה אני רוצה לומר עוד נקודה לסיום בעזרת השם. נכון שזה כיף אם כל הדברים הללו מגיעים על ידי ענווה? לא יודע מה הכי דיבר אליכם. כל אחד יכול לשמוע את הרשימה ו... יש אחד, על ידי ענווה הכל עמו בשלום, על ידי ענווה בכם, על ידי ענווה הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. יש אנשים שיכולים, יש שלושה סוגי אנשים שישמעו את השיעור הזה, מי שיזכה לשמוע אותו. כואב לי הלב על כל מיליוני משתתפים ביוטיוב שלא יזכו לשמוע את זה. ושמחה גדולה על מודעת השם יתברך על מי שתן לי שם לשמוע. יכול להישמע גם פחות מהענווה, נכון? נכון. אמרנו לדון לקו זכות, נכון? לקו זכות יש רק את אופציית הענווה. יש. שלושה סוגי אנשים. יש מי ששומע את זה כרעיון את שיעור בחסידות. לא רלוונטי להביא את התבואו. זה ידיעה אחת מידיעות התורה. יש מי ששומע את זה, וזה יכול להיות רלוונטי לו לסכסוך פעיל. יכול להיות, הוא יראה אם הוא יכול לעצם, לא יכול לעצם. אפשר להתחיל אגב, אני מציע... ההיבט הכי פשוט זה לקרוא את התחילה של רבי נתן. לקרוא את הספר, עוד לא לה... כי מה עושים שקוראים את התחילה הזו? זה כאילו אני מתחיל לרצות. כשאני מתפלל על משהו, נראה אני מעוניין בו. באמת, תראה, זה מה שעולם אני... זאת לא בר יישום אצלי, כי יש לי התנגדויות, יש לי מיני דברים ש... קשים שעולים לי. אבל ההסכמה להגיד תחילה, אני ממליץ לקרוא, לקנות, ממש ממליץ לרזור חדיר בבית, יש ספר שנקרא תורות ותפילות, כתבי רבי נחמן, כרגע מוכרים את זה פה למטה, זה קיצור ליקוטי מורן, זה לא עתק, זה קיצור ליקוטי מורן, שערכו על כל תורה מליקוטי מורן, את התפילה המתאימה לה. עכשיו, למה זה טוב? זה כלי עבודה. ספר לך לגורי, כי כשאני למדתי את התורה הזו, אז אפשר, כי בליקוטי התפילות הרגיל קשה למצוא את הקשר בין המספור של התורות של רבי נתן לבין התורות בליקוטי מוהר"ן. והספר זה כרך עבה על כל תורה יש את הקיצור לקדמה, וכל תורת זה רגע. אז פתחתי את הספר, וישר פותח את הספר ומוצא את התפילה שעליה. אני ממליץ שזה ספר עבודה לעת מקצור, זה לא ספר לשימוש יומיומי, אבל פעם מסוים, ואתם רואים איזה תורה בלתי מה שנגע בכם, שמעתם איזה שיעור, שמעתם איזה סיסוק של רבי נחמן, כמו למשל על חשיבות ספרי הצדיקים, אז מיד לעשות עבודה מעשית ראשונית זה לקרוא את התפילה שעליה. אז אמרנו שסוג אחד של אנשים זה, אני חושב שומעים את זה כדברי תורה. סוג שני של אנשים שזה עצה רלוונטית, וסוג שלישי, גם סכסוך שהיה ואיננו, מן העבר, אבל שיסתיים עם פירוד בלב, אם גם עולה איזה קול אומר, חבל שלא ידעתי את זה כשזה היה רלוונטי, חבל שלא השתמשתי בזה, אני רוצה לסיים בשיעור הזה לומר שגם זה רלוונטי, לתקן בזמן. אפשר לחזור את זה במחשבה, על משהו שכבר לא צריך לעשות, רק במחשבה. וליישם רטרואקטיבית את הנאמר. תודה לאתכם, תודה על הקשר, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח, תודה על השם דברה, תודה על השמיים ולמרכז שמיים, ותודה להשם. שרון. היא מלווה אותנו מדי שבוע במאור פנים ובשמחת הלב ובתקוות הנשמה. והיום אנחנו כותבים את הפרק היומי של הסיפורי צדיקים שלנו. נאחל לכם שכל יום יתווסף עמוד לפרק. ותזכרו שמפעם לפעם אנחנו רוצים לספר סיפורי מעשיות של הפך הצדיקים. וברגע שאנחנו נזכרים בזה, אנחנו צריכים רק לוותר על הסיפורי מעשיות של השעים, ולספר לעצמי סיפורי מעשיות של צדיקים. יהיו ברוכים ושמחים.